92.8 FM כל חי חדש מכל חי הדרך הבטוחה והשמורה להתעדכן בכל מה שקורה בזמן אמת.
כל חי אולן, אנחנו חושפים כי ראש הממשלה
מכתב חריג של כלל דייני ישראל
מותר לפרסום היחידה המרכזית במחוז מרכז.
קו העדכונים הטלפוני של כל חי אונליין, חייגו עכשיו ל-036-780-780 והאזינו לכל החדשות והדיווחים אונליין. 036-780-780 ואתם בעניינים. עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שוב שלום לכם, ערב טוב, המהדורה המרכזית בכל חי. השעה השנייה, עורכת הראשית אסתי פלד, פנחס בינדר הטכנאי. גם בשעה הזו נעסוק בין היתר בממשלה, בהחלטותיה לגבי המשך המלחמה, באנטישמיות שגוברת בעולם, בבחירות לרשויות המקומיות וההשלכות שלהן. מה יקרה למשל בסיבוב שני בכמה רשויות, בעיקר גם בבית שמש, ועוד עניינים ככל שנספיק בשעה הזו. נפתח תחילה עם מוטי אלפרין, כתבנו הפוליטי. שלום מרדכי.
ערב טוב אבי.
עימות היום בממשלה סביב חוק הגיוס, אנחנו מבינים שיש שיח קשה בין שר הביטחון יואב גלנט לבין השר הרב מאיר פרוש, סביב האמירה שלו בשבוע שעבר על חוק הגיוס שיהיה מקובל גם על השר בני גנץ. מה קורה שם בחילופי הדברים?
כן, אז למעשה צריך להזכיר, הכל התחיל כשהשר, שר הביטחון יואב גלנט מציג את המתווה שלו לחוק הגיוס. הוא למעשה מכניס את השר בני גנץ לווטו. הוא נותן לו זכות וטו על כל חוק גיוס שיקודם, והמפלגות החרדיות זעמות על זה. הם טוענים שבשיחות מאחורי הקלעים, גלנט הבטיח להם שכל חוק גיוס שיקודם, יקודם רק בהסכמה מלאה איתם. והיום השר מאיר פרוש, בישיבת הממשלה, אחרי שהשר גלנט עצמו מעלה את נושא חוק הגיוס, אז השר מאיר פרוש תוקף אותו ואומר לו שם, למה למעשה אתם לא מקדמים את החוק הזה כמו שהבטחתם בתיום עם ראשי המפלגות החרדיות, והוא כולל כמובן גם אותו בתוך אותם ראשי מפלגות חרדיות. אז השר הביטחון יואב גלנט למעשה קודם עונה לו, אני כן דיברתי עם ראשי מפלגות, אני ניסיתי לתאם איתם, אבל זה לא התקדם לשום מקום. ואז גלנט מוסיף לו הקיצה, הוא אומר לו, אם אתה רוצה תלך לראש המפלגה שלך, למעשה לשר יצחק גולדקנופ, תראה שכן דיברתי איתו על הנושא הזה. בכל מקרה, אנחנו יודעים שאחרי האימות הזה בממשלה סביב חוק הגיוס, מתקיימת פגישה בארבע עיניים בין השר גלנט לשר פרוש. הם מחליטים שמה להתחיל ולתאם ביחד את הנושא הזה של חוק הגיוס, כי שר הביטחון מבין שחוק גיוס במצב כזה, בתקופה כזאת, הוא צריך לקדם ביחד עם כל הסוגים במפלגות החרדיות.
כלומר, בפרט... מוטי, עד אותה שיחה ביניהם אחרי ישיבת הממשלה, לא התקיימו מגעים בין שר הביטחון ואנשיו למי מהפוליטיקאים החרדים?
אז גלנט טוען שהוא כן קיים מגעים עם ראשי המפלגות החרדיות, אבל לא עם השר מאיר פרוש, שצריך להזכיר למאזינים, הוא נחשב למעשה הכי ניצי בנושא חוק הגיוס, הוא זה שמוביל ומכניס למועצת החסידית את כל הנושא של חוק הגיוס, והוא מתאם עכשיו עם פרוש, שמעכשיו הלאה הוא יתאם גם איתו, אחרי שהוא תאם עם ראשי המפלגות החרדיות, הוא יתחיל גם לתאם את חוק הגיוס עם השר מאיר פרוש, כדי לנסות ולהגיע לאיזשהו מתווה בתקופה רגישה כזו, שגם ככה כל הנושא של חוק הגיוס מסובך וקשה לקדם אותו.
מרדכי אלפרין, כתבנו הפוליטי, תודה רבה לך, להתראות.
תודה.
עכשיו אנחנו עם השר לשעבר חבר הכנסת מתן כהנא, איש המחנה הממלכתי. שלום וערב טוב.
שלום אבי.
אתה יודע, הקמנו ממשלה, שמענו על ממשלת חירום, כולם ביחד תחת האלונקה, קבלת החלטות משותפת, השר בני גנץ, השר אייזנקוט, חברים בכירים בממשלה, שותפים לכל ההחלטות, עד שפתאום השר גנץ מחליט על דעת עצמו לנסוע לוושינגטון. כך לתאר את התמונה?
בוא, שותפים לכל ההחלטות, זה נחמד שאתה אומר את זה, אני רק ככה בשביל הצדק ההיסטורי, אני מזכיר שהיו מקרים שראש הממשלה בחר למדר אותם מההחלטות ולקבל בעצמו החלטות סופר סופר גורליות בנושאים שהם בליבת העיסוק של הקבינט המצומצם, אבל זה לא העניין. העניין הוא שבסופו של דבר השר גנץ הוא דמות מאוד ארודה ומקובלת במסדרונות הממשל האמריקאי, לצערי, זה לא המצב לגבי שרים אחרים. לצערי, גלנט לא מקבל אישור מראש הממשלה לטוס לארצות הברית, ומישהו צריך לטוס לארצות הברית ולטפל בכל מיני דברים דחופים, 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 כמו למשל, שהם יספקו לנו תחמושת, כמו למשל, שהם ימשיכו לספק לנו מטריה מדינית, כמו למשל, לדבר איתם על כל העסקאות שהוא חטופים.
כלומר, בלי הנסיעה הזו של השר בני גנץ, ארצות הברית תפסיק לספק לישראל תחמושת? זה הסיפור?
אני, שמה, אני לא לוקח דברים כל כך לקצה. אבל אתה יודע, יש יחסים.
לא, אבל יש דרך, יש ממשלה, זה נסיעה מדינית בזמן מלחמה, עם נושאים כל כך רגישים, אמריקאים בערב בחירות, יש לזה כל כך הרבה השלכות ומשמעות, והשר גנץ יודע שהוא עושה את זה מאחורי גבה של הממשלה, סליחה שאני מתבטא בזה, זה נקרא, אתה יודע, זה פיצוץ.
אני לא חושב, זה לא היה מאחורי הגב, השר גנץ יידע את נתניהו, ביקש ממנו שיעביר לו את המסרים שחשוב לנתניהו להעביר, גם כך בהרבה מאוד נושאים הם רואים עין בעין את הדברים, ולכן החשיבות, אתה יודע, למשל, כמו האמירה שברפיח אנחנו נטפל, אתה יודע, זה נורא נורא חשוב שהאמריקאים ישמעו את גנץ בקולו, אצלם בבית, אומר להם, תקשיבו, אין מלחמה, המלחמה...
אז למה נסיעה כזו, היא לא נסיעה מדינית, מתואמת, במימון הממשלה, עם צוות מאבטחים מטעם הממשלה, הכל פרטי כזה, זה שושו.
את זה צריך לשאול את נתניהו, תראה, האמת לאמיתה היא שמי שהיה צריך לעשות את הנסיעות האלה זה גלנט. במצב הדברים, כמו שהוא נראה עכשיו, מי שהיה צריך להיות בארצות הברית פעם בשבועיים, זה גלנט שר הביטחון, הוא היה צריך לתאם את התיאום הביטחוני עם האמריקאים, הוא היה צריך לבדוק שהם ממשיכים לספק לנו תחמושת.
כן, אבל הוא בתוך מלחמה, הוא שר הביטחון.
לא, שנינו יודעים וגם הציבור יודע שהוא לא נוסע לארצות הברית, כי ראש הממשלה לא מוכן שהוא ייסע לשם, כי ביידן לא מוכן לקבל את נתניהו בבית הלבן. את זה אנחנו מבינים. עכשיו, מתי שבני גנץ מזהה שיש פה צורך אקוטי של מדינת ישראל, הוא יעשה את מה שצריך.
אוקיי, טוב, זה נראה, אתה יודע, על פניו כאיזושהי מתיחות באמת דרמטית, אתה יודע, זה לא איזה הדלפה מקבינט, זה לא חילוקי דעות על משהו, זה נסיעה לבית הלבן, שלא על דעת ראש הממשלה, בזמן מלחמה.
אני מציע לא להפוך כל דבר לדרמטי, ואני מזכיר, בעיניי לפחות, כשנתניהו קיבל החלטות בקשרי עסקת חטופים, בלי לערב או אפילו למדר את גנץ וגנץ ואייזנקוט, אז זה היה הרבה פחות מוצלח.
עכשיו, שהשר גנץ נוסע לארצות הברית, אין בעיה, אז הוא מקדם את האינטרסים הישראלים, מסביר להם למה אנחנו צריכים עוד נשק ומה יהיה ביום שאחרי. בוא נניח שכל זה בסדר, אבל את כל מה שהוא אומר, בישראל צריך לאשר, ומי שמאשר את זה, זאת הממשלה וראש הממשלה. אז הוא נוסע בעצם בלי שום קייס.
בסוף אנחנו, ברוך השם, עדיין דמוקרטיה מתפקדת, מדינה מתוקנת, ובאמת מי שמקבל החלטות במדינת ישראל זו הממשלה. ההחלטות היחידות שמחייבות את מדינת ישראל זה החלטות ממשלה, טוב שכך וכך זה צריך להישאר. אבל אני אומר חשוב, זה חשוב
מאוד. אז למה הנסיעה הזו היא לא על פי החלטת ממשלה או בתיאום עם הממשלה?
בסוף גנץ תיאם את הדברים, הודיע לנתניהו שהוא נוסע, והדברים האלה הם פשוט חשובים. אני אומר לך, בוא, כדי לפני שנתקדם,
הכל בסדר, אתה יודע, לי כאזרח אני מנסה להבין את התשובות, זה הכל.
אתה כאזרח צריך להגיד תודה גדולה לגנץ על כך שהוא נסע לארצות הברית, כי הדברים האלה חשובים מאוד, חשוב מאוד שהאמריקאים יבינו שבעניין רפיח כולנו תמימי דעים שאין...
אבל אם כל אחד בממשלה עושה מה שהוא חושב, אז אני לא אמור להגיד על זה תודה. אני בסוף רואה ממשלה שמקבלת החלטות במשותף, כקולקטיב. זה בדיוק העניין הדמוקרטי.
טיסה לחוץ לארץ, בו, זה לא משהו אופרטיבי. טיסה לארצות הברית אין בה איזה עניין אופרטיבי, וזה בסדר גמור שגנץ מנצל את הקשרים הטובים שלו, מאוד טובים שלו, במסדרונות הממשל, כדי לקדם אינטרסים של מדינת ישראל.
טוב, אני רוצה לעבור איתך לעוד עניין, וזה סוגיית הגיוס. הרי בסופו של דבר, לפה או לשם, יצטרכו להגיע להבנות, להסכמות, להבין לאן האירוע הזה הולך, איך עושים את זה, מה עושים. אחרי שהיינו בחמישה סבבי מערכות בחירות, ואחרי שקמו ונפלו פה ממשלות, והנושא הזה לא קודם למעשה מאז 2014, מאותה ממשלת בנט לפיד. היה חוק, בג"ץ דחה את החוק. כן, ביבי בנט לפיד, ואז אנחנו עומדים בעצם עם סימן שאלה. לבוא היום ולומר, זה החוק, מה שגנץ יסכים, כך אומר שר הביטחון, מה שמקובל עליו מקובל עליי, מה שלא לא, זה בעצם לומר לא להידברות.
אנחנו את הצעת חוק שלנו כתבנו עם שיתוף מלא של גורמים חרדיים, לא מהשוליים, מהמיינסטרים החרדי. יש לנו הצעה שהיא טובה, שהיא מאפשרת לכל נער ונערה חרדים לשמור באופן מלא מלא על אורחות חייהם, כולל שירות לאומי בקהילה למי שזה הדרישות שלו. יש שם תגמול דיפרנציאלי שמאפשר, שיתגמל יותר אנשים שבוחרים בשירות קרבי שמסכן חיים. ולשם אנחנו צריכים לצעוד, כי בסוף...
אבל הבעיה היא כזאת, מי כמוך יודע, אתה יודע, בוא ננהל איזה רגע דיון, הרי אנחנו לא נפתור פה עכשיו בשידור את המחלוקת האידיאולוגית והשקפתית בנושא הגיוס, אבל הנקודה היא כזו, אנחנו מדברים על שתי קבוצות, יש קבוצת לומדי התורה, שמבוקר ועד לילה נמצאים בבתי המדרש ולומדי התורה, ועליהם, אתה יודע, פה בשיחה גם לפחות, לא מנהלים מסע ומתן, יקרה, לא יקרה, יתהפך העולם, בגץ, לא בגץ, הם ימשיכו ללמוד תורה, וזה זה, זה נתון, עם זה צריך לחיות. כל השאר וזה הרבה, רגע, כל השאר וזה הרבה, אפשר להתחיל מזה. וכשמתחילים מזה, הבעיה היא אחרת. היום חרדי שנכנס לצהל, לא יוצא חרדי. מי כמוך כנציג הציונות הדתית יודע את זה. הצבא הוא כור היתוך, הוא חיל חינוך.
אז אני רוצה להגיד לך שדווקא בנושא הזה אני מאוד אופטימי. למה? כי אפשר בקלות, א', אנחנו רואים בציונות הדתית שיש לא מעטים, רבים מאוד אפילו, שנכנסים לצבא ודווקא מתחזקים בצבא, ואנחנו רואים איזה צדיקים נלחמים עכשיו.
ודאי, תלוי מאיזה נקודה בן אדם מגיע, אבל אותם צדיקים גם הודחו כמה פעמים בגלל שירת נשים, והודחו בגלל בעיות כשרות, ופעם היה סוגיית הזקן, ואחרי זה יש את העניין של, אנחנו מכירים את ה...
יש לי תשובה לכל אחד מהנושאים האלה, אבל לא על זה אני רוצה שנדבר. דבר עכשיו, כי אני רוצה שאני כן רוצה להגיד משהו על מה שאמרת. הצבא, אם הצבא לא יבנה מסגרות שמתאימות באופן מושלם לאורך החיים החרדי, אז אתה צודק.
מצוין. אתה צודק, אבל אם אנחנו... אז רגע, אני איתך, התקדמנו.
אבל אם אנחנו למשל יכולים לבנות משהו שנקרא, שאני כאילו, לא יודע אם זה המצאה שלי, אבל תורה ומגדל. אתה בונה מקום שהוא אך ורק לחרדים. שלומדים בו שליש מהיום לימודי קודש, ובשני שליש מהיום משרתים ושומרים בסביבת המוצב הזה, ומי שנמצא שם לא רואה אף אחד שהוא לא חרדי.
אין לי בעיה, אין לי בעיה. מי שהיום לא לומד, מי שהיום לא לומד תורה והולך לכזה מקום, אני אשמח, כי הוא גם ילמד וגם ישרת, אז זה מצוין.
תכפה עליו אפילו ללמוד שהוא לא רוצה.
אין לי בעיה, כן, לא, אני בכלל לא מדבר. אני מדבר עכשיו כרגע על בחור צעיר, בן 19-20, מחפש את עצמו, מסתובב עם בוקר הדרך, אתה יודע, אפילו עובד בכל מיני עבודות מזדמנות, שליחים וכל
הוא לא
צריך
לשרת?
הוא חייב לשרת, אין לי בעיה, אני איתך. אבל, לא על חשבון הדת שלו. אז אם אתה בא ומסכים ואומר, הצבא חייב לעשות הכל כדי לספק לו את מה שהוא צריך כדי לשמור על יהדותו, על דתו ואמונתו, אז קודם כל נטל ההוכחה מוטל על צהל, לא על החרדים. אז בואו נתחיל מזה. אי אפשר לפנות אצבע לחרדים ולומר, בואו תתגייסו. צריך לפנות אצבע לצבא ולומר, איפה היית 30 שנה? איפה המסלולים האלה?
אני מקבל את זה שעכשיו צריכים להסתכל קדימה, ולהסתכל באמת על איך אנחנו משלבים את הנוער החרדי, כדי שהוא יוכל גם לשרת וגם לשמור על אורחות חייו בצורה מושלמת. אני חושב שזה אפשרי. תראה, שוב, אני מגיע ממקום אחר, אני מגיע ממקום שדווקא מחפש את ההשתלבות, ורואה בהשתלבות ערך. אבל בסדר, אני מקבל
על זה יש בינינו ויכוח, או על זה יש לנו ויכוח. יש כאלה, אתה יודע, התפיסה אומרת שמי שמשתלב אז הוא חצי-חצי, ויש כאלה שאומרים כדי בסוף שיצא לך מרן הרב קניבסקי אחד, אתה צריך עשרות אלפים מאחוריו שיהיו רק בזה. ובסוף יש פירמידה כזו, זה מערכת, ולך לא צריך להסביר את זה.
אני מבין מה אתה אומר.
זאת המסורת במדינת ישראל שלומדי התורה מוכרת לנו, אבל אם נלך רגע לגלויות ולהיסטוריה, נבין שפשוט ככה זה היה. אנשים בעוני למדו תורה, לא כולם, יש כאלה שעבדו, יש כאלה שלא, אבל מי שלמד, למד.
לא היה אף פעם מצב בתולדות העם היהודי שהיה ציבור שלם כל כך גדול וכל כך חשוב שהוא היה חברת לומדים. זה לא קרה.
בטח שזה קרה, ודאי שזה קרה, היסטורית.
רגע, אבי, 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 גם אתה וגם אני למדנו גמרא בחיים שלנו.
אז הגמרא נכתבה בתקופה כזו. התלמוד בבלי נכתב בתקופה שבה היו עשרות אלפי לומדי תורה. התנאים המוראים שמוזכרים בגמרא הם המתי מעט, הם הראשי ישיבות.
וכולם עבדו, אני מזכיר לך. כל אחד הייתה לו עבודה.
לא, שוב, כל אלה, התנאים והמוראים וכולם, שכולם עסקו לפרנסתם ולמלאכתם, זה היה במסגרת היותם מבוקר ועד לילה בלימוד תורה. הם היו קדושי עליון שאין לנו בכלל הבנה והשגה מה זה נקרא לעבוד או לא לעבוד.
אבי, חברה לא יכולה להחזיק את עצמה, בטח לא ברמת החיים שיש במדינת ישראל, כאשר ציבור כל כך גדול, לא משתתף בהגנה על המדינה
משתתף בהגנה על המדינה בראות עיניו זאת השתתפות בהגנה על המדינה הרבה יותר מגלי צהל והרבה יותר מ-8200 או כל מיני דברים אחרים לא כולם מסכנים את חייהם לא כולם נמצאים בחזית
בנוער החרדי יש מספיק אנשים שאני רואה
אותם. אין בעיה, אני איתך.
תנועים לתלפיות.
חבר הכנסת כהנה, בוא נקדם את זה. הנה, מפה יוצאת הקריאה המשותפת. בוא נקדם את זה. קודם כל שהצבא יוכיח שהוא יודע לספק למתגייס החרדי את כל צרכיו האותנטיים, בלי בערך ובלי כאילו.
אבי, אתה מראיין אותי או מרצה לי?
אנחנו מדברים, אמרתי לך לפני שתי דקות, בוא נפתח שיחה.
זה צריך להיות חלק מהחוק הזה, שבאמת חלק ממנו הוא לדרוש שיהיה את המסגרות שמתאימות לחרדים שיבואו לשרת, חד משמעית. אני לא, אין לנו את
זה. אוקיי, מצוין. אז הגענו פה לאיזושהי נקודה, איך מתחילים, מאיפה מתחילים? זה קצת מבלבל, כי אנשים אומרים, בואו תתגייסו, אוקיי, לאן, לאיפה?
מתחילים בזה שאין ברירה, אנחנו צריכים להעלות את המכסות, צריכים כמה שיותר מהר באמת למצוא את האנשים הרלוונטיים שיתחילו את התנועה הזאת פנימה. אתה יודע, כמו שגנץ אומר, דבר ראשון תתגייסו, ואחרי זה קודם נתגייס ואז נחוקק. כי באמת עכשיו, אתה יודע, אנחנו בעת צרה לישראל, אנחנו במלחמה, אנחנו צריכים את הלוחמים האלה, אנחנו צריכים את הלוחמים. אתה יודע, בן אדם שמתגייס מחר, תוך חצי שנה הוא כבר בשדה הקרב.
אנחנו גם חייבים בתקופה הזאת את לומדי התורה, ולכן עליהם אנחנו לא מדברים. ולגבי כל השאר, ואני אומר לגבי כל השאר, היום צעיר חרדי מתגייס לצהל, הוא לא נשאר חרדי. נקודה.
אני לא קונה את זה, אבל אתה יודע, כי שנינו יודעים, אבי, שהצעירים שמתגייסים לצהל, למסגרות החרדיות, הם לא בהכרח, ואתה יודע למה אני מתכוון.
עכשיו, אני לא רוצה להגדיר אנשים.
אני בסדר, אוקיי, גם אני לא רוצה. אתמול הייתה איזו כתבה בטלוויזיה, וראו בה איזה שני נערים, לכאורה, מפונוביץ', אני לא יודע.
אנחנו לא רואים טלוויזיה, וזה גם לא מעניין אותנו, זה האמת.
אז אני רוצה להגיד לך שגם אני מאוד לא אהבתי לראות את זה, כי אני גם לא חושב שמייצגים משהו, ואני חושב שאתה לא יכול לראיין מישהו שנמצא בגן שעשועים בשעה 12 בלילה, ולהגיד עליו שהוא...
זה לא רציני, זה לא רציני. שנינו יודעים שזה לא רציני, חבר הכנסת כהנא. תודה לך על הדברים כאן, שיהיה בשורות טובות.
אמן.
בהצלחה רבה. להתראות. אז זה איש מחנה הממלכתי. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לעוד עניין. כשאנחנו מדברים על מה שקורה ביהדות התפוצות, יש השלכה ישירה למלחמה הזו על האנטישמיות בעולם. אתמול קרה אירוע שלא קרה הרבה, לא יודע, אולי לא קרה מעולם מאז מלחמת העולם השנייה, במקום כל כך פסטורלי כמו שוויץ. יהודי חרדי, הרב מאיר יונג, הולך בציריך, ונער מוסלמי בן 15 תוקף אותו בדקירות סכין, פשוט מבצע בו לינץ', ולמעשה זה פיגוע שמתרחש באדמת ציריך, לרב שהולך לתומו. זה, אנחנו לא מדברים על מקומות כמו צרפת, או אפילו בריטניה, או מקומות שבהם יש שם אסלאם קיצוני, ובאמת מתח מבחינה אנטישמית. ציריך, שוויץ, מקום יחסית שמאוד מאוד רגוע תמיד, ואם שם זה קורה, אז מראה לנו עד כמה אנטישמיות מרימה ראש לצערנו ברחבי העולם. קודם כל, למצבו מאוד קשה, יהודי בן 50, ואנחנו כמובן מתפללים לרפואתו השלמה. המשטרה עצרה את הדוקר, לא ברור בדיוק מה הוא ולמה הוא. מה שאנחנו יודעים זה שזה מוסלמי שרצה לרצוח, בנס לא הצליח, לרצוח יהודי. המשטרה אומרת שם שבודקת אם זה על פשע אנטישמי, על רקע מה, אם היה ביניהם סכסוך. זה לא יאומן. אבל זאת המציאות, ואנחנו רואים את מה שקורה ברחבי העולם. אנחנו מיד נרצה לשמוע גם קצת יותר על מצבו של הרב מאיר יונג, שפצוע קשה בבית החולים כתוצאה מהפיגוע הזה. נעשה את זה אחרי הפרסומות, וגם לומר למאזינים הרבים שפונים למוקד המערכת שבו ניתן להזמין מראש את הגנרטורים שדיברנו עליהם קודם, בשעה הקודמת, אז מתקשרים שוב כאן לרדיו, הנה המספר היהודי לעניין הזה. המספר הוא 036-747-4406, אפשר להתקשר עד השעה 11 בלילה, אומרים לי, גם אם לא עונים לכם, תתקשרו שוב וחוזרים לכולם. המספר הוא 036-747-4406. בשעה הקודמת הבאנו לו כאן את המבצע הזה בשיתוף רדיו קול חי. בעקבות המצב הגיע בדרך לכאן מלאי של כמה מאות יחידות גנרטורים של 3,000 וט, במחיר 3,200 שקלים עד 6 תשלומים, עם משלוח חד הבית. גם הרבה הרבה יותר זול מהמחיר בשוק, וגם אין להשיג את זה כרגע, הרבה מאוד ככה לחץ סביב הנושא של חשמל ובהלה בעניין הזה. זמן הספקה תוך 21 ימים אצלכם בבית, ולכן כל הקודם זוכה. 036-747-4-06. עכשיו מחייגים ורוכשים. טוב, פרסומות וחוזרים.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם הרב שמואל גרינברג, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב ומורך.
מי שנבחר, נקרא לזה ברוב קולות כרגע, עם מספר הקולות הגבוה בבית שמש, לבחירות בסיבוב שני לראשות העיר. אז קודם כל ברכות, באמת הישג מרשים להביא את מספר הקולות הגבוה בסיבוב הראשון, אבל זה לא הספיק. עכשיו צריך להאריך לסיבוב השני, איך עושים את זה?
נכון, אז קודם כל תודה על הברכות. אנחנו נערכים בכל הכוח. את שמש, כמו שאמרתי, דיברתי ועברתי כמה פעמים, גם אצלך, מההתחלה, שיש לי את התמיכה הגדולה ביותר. ידעתי את המספרים, למרות שהיו סקרים של אחרים שאמרו אחרת, אני לא יודע מה המקור מהימנותם, אבל כנראה שהם לא אמינים, ועובדה. ניצחנו עם המספר הגבוה ביותר ועליתי לסיבוב שני, וכרגע אני מתכוון בעזרת השם לנצח את הבחירות בסיבוב השני, כי בית שמש הבינה שחייבים אחרת, ולכן אנחנו בכל הכוח מסתערים על המטרה.
בשביל זה צריך כמובן להגיע להסכמים או לכך שמפלגות נוספות בבית שמש יביעו את תמיכתם בסבב השני במועמדות שלך, כמו חסידות גור, אגשס וכל מי שבעצם היה עד עכשיו בתמיכת, תמכו ברב משה אבוטבול. אתה מנהל שיחות, מנהל מגעים עם הגורמים האלה?
כן, אז אני מנהל שיח,
כל
שיח, צרותן, עם כל השיחות, בשם...
רגע, קצת, הקו שלך קצת קטוע ולכן אנחנו... בבית שמש יש בעיית קליטה, אז אחת הבעיות הראשונות צריך לפתור, אתה אומר.
יש הרבה בעיות שצריך לפתור, זאת אחת הבעיות, ובעזרת השם גם אותה נפתור, אבל קודם כל צריך לפתור את השיח, את המסע ומתן שיגמר בצורה טובה. אז אנחנו מקיימים שיחות, אנחנו מתקדמים מאוד 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 בשיחות, ואני מקווה מאוד שאנחנו בקרוב נברך על המוגמר.
אומרים גורמים בשס למשל שעל פניו, גם אם יתמכו במועמדות שלך אחרי הסכם ויקבלו את כל מה שהם ידרשו ויגיעו להבנות מה הצרכים של ציבור בוחרי שס בבית שמש, בסוף שיגיעו לרמת ההסכם, אין להם בצד השני מישהו שיחתום שהם יכולים לסמוך על זה. יש איזה פתרון אחר כדי לייצר כאן אמון אחרי מה שקרה?
מה זאת אומרת שהם יגיעו בצד השני? אני אחתום על זה, אני, האם כי יש לי איזה משהו שחתמתי עליו ולא קיימתי אותו?
לא, יגידו לך, תשמע, כבר חתמנו על הסכמים מול בכירים ממך בדגל התורה, ובסופו של דבר, כשזה הגיע לשעת מעשה, ההסכם הזה לא החזיק מעמד, אנחנו מדברים על הסכם לטווח ארוך, לא מעכשיו למחר, זה לחמש שנים.
יש הסכם שהחתמו עליו בבית שמש, בעזרת השם איתי, אני אעמוד מול ההסכם. מבחינתי, אגב, מה שסוכם מבחינתי ומילה שנאמרה, היא גם לא צריכה חתימה. ההסכם הוא הסכם, ואני עומד בכל מילה גם אם לא חתמתי. בוודאי שאם חתמנו על הסכם, אני לא הפרתי הסכם בחיים בכל מערכת מקצועית או פוליטית, ואני חושב שאני אעמוד בו. אני גם, אגב, אם הייתי חשוד על הפרת הסכמים, מזמן כבר הייתי סוגר הסכם.
לא, אני לא חושב שאתם מתכוונים אישית אליך אם כן או לא. אתה יודע, זה בסוף, זה מסע ומתן לא מול שמולי גרינברג האיש, זה מול מפלגות, זה שס, מול דגל התורה, וכאן נוצר משבר אמון. זה לפחות מה שאני שומע מצידה של שס. הם עדיין לא מדברים בקולם, אבל אני אשמח אם יגידו את זה בקולם ולא באמצעות כל מיני תדרוכים. אבל זה המסר.
אני יושב ומשוחח עם הגורמים שמתנהלים מולי. אני אבטיח מה שאני יכול לעמוד בו, ומה שאני לא יכול לעמוד בו אני לא אבטיח, וכל מה שאבטיח אקיים. זה היה ניסיון וזה ההיסטוריה שמלמדת פה בבית שמש בהקשר שלי. אני לא יודע איך להרגיע אותם מחששותיהם בצורה אחרת. אני יודע להגיד שמילה שלי זאת מילה, ועד רבה שיגידו לי איפה נאמרה מילה ולא קוימה.
אוקיי, ואם
אין מה לחשוש.
טוב, ובכל זאת הציבור שתמך במשה אבוטבול זה לא רק שס, זה גם אגודת ישראל, וזה עוד הרי שורה של קבוצות, אני לא נתחיל למנות אותם כאן, אבל כל אחד ואחד והדרישות שלו, אתה מנהל במקביל מגעים גם עם אלה, גם עם אלה, או שאתה בוחר בצד אחד ואתה אומר איתו אני הולך עד הסוף?
לא, אני מנהל מגעים עם כולם, ואני רוצה מאוד שכולם יצטרפו אליי. בוודאי שיש משקל כבד על השותפים הטבעיים שלי, סיעות ש"ס ואגודת ישראל, שאני רוצה אותם מאוד בקואליציה, גם כן, גם הצרכים כציבור, אני מייצג את אותם נקודות בעיות שהם מתמודדים איתם, וגם אני חושב שהם גורם משפיע, גורם משמעותי בגודלם בקואליציה, ולכן הם חשובים לי גם בגלל איכותם וגם בגלל הכמות.
ואתה מודע כשיש דרישות בצד השני, אתה מודע לזה שצריך לספק אותם, לתת אותם, זה משהו שהוא אפשרי, כי בסוף אתה מייצג גם מפלגה שיש לה דרישות, ולפעמים הדברים לא עולים בקנה אחד.
יש מפלגות שמתקדמות איתי יותר, שהציגו את הדרישות, ואנחנו מתקדמים הלוך וחזור מה אפשר, מה אי אפשר. יש מפלגות שנמצאות בשלב מוקדם יותר, שעדיין לא כל דרישותיהם הוצגו. נתמודד עם כל דבר, אני לא חושב שזאת בעיה. גם אם יש איזה דבר ששניים רוצים אותו, יודעים להיכנס לחדר, לקיים דיון, ויוצאים בסופו של דבר מהחדר עם הסכם.
הרב שמולי גרינברג, המועמד לראשות עיריית בית שמש, נאחל בהצלחה ונמשיך לעקוב מכאן אחרי המגעים,
אחרי השיחות. אני רק אומר, אני רק מוסיף ואומר שאנחנו מאוד מאוד די נמאס מהמלחמות הפנימיות, ואנחנו רוצים באמת שכל מה שלא קשור לבית שמש שלא יהיה לנו פה בעיר, שאנחנו נדע להתנהל בצורה כמו שבית שמש התנהלה תמיד, זה עיר בהתפתחות, אסור להפריע לה, צריך לתת את כל הדברים לציבורים, ויש מקום לכולם, אפשר לתת לכולם, ובסופו של דבר הציבור ירוויח מזה. אנחנו הולכים לסיבוב שני, שלא נעשה את הטעות שנעשתה לפני 5 שנים בגלל דברים מסוימים, ובסופו של דבר הציבור החרדי איבד את הרשות.
אוקיי, אתה יודע, בעניין הזה גם כמובן נשוחח בהמשך, ככל שזה יתקדם עם הנוגעים בדבר במפלגות אחרות, ונשמע את דעתם בסוגיה הזו, ראש עיר חרדי מול ראש עיר שאינו חרדי, זה לא דברים
שלי. אגב, אני רק יודע לך על זה מילה, לא בהכרח צריך, זה הסיפור של ראש עיר חרדי.
כן,
בסיטואציה
כן.
שיש בבית שמש, ובהצעה שיש בבית שמש, לא רלוונטי ללכת לאופציה אחרת.
למשל, כי בירושלים למשל ראינו תמונה אחרת בבחירות.
נכון, ירושלים יש ראש עיר.
בגבעת זאב בבחירות האלה ראינו תמונה אחרת. כשהיה מועמד חרדי מטעם ש"ס, דגל התורה תמכה במועמד דתי-לאומי, זה לא בהכרח אני מאמין בסיפור הזה. צריך לראות את טובת העיר.
נכון, מסתכלים לטובת העיר ולגופו של איש. בירושלים יש מועמד שאינו חרדי, והציבור החרדי נהנה ממנו מאוד. פה בבית שמש אנחנו יודעים שהאופציה האחרת היא אופציה גרועה, ולכן אין אופציה אחרת. חייבים אחרת.
נמתין לבאות. הרב שמולי גרינברג, תודה רבה לך, להתראות.
כל טוב, בהצלחה.
בהצלחה. אנחנו עכשיו עם הרב יצחק שפירא, שנמצא בציריך. שלום וערב טוב.
שלום אבי, ערב טוב. כן, אני בביקור בציריך, ולצערי בזמן שהחריט את כל הקהילה היהודית כאן בציריך, ולא רק את הקהילה היהודית, גם הגויים שאני מכיר אותם מזועזים מהמקרה הגרוע והנוראי שאירה אתמול בלילה.
כן, שוויץ וציריך, אלו מקומות שקטים, פסטורליים, כן. יש אנטישמיות, אולי קצת באווירה תמיד, אבל אירוע כזה אף פעם לא היה.
לא, לא היה. לפני המון המון שנים שיהודי מבני ברק רף נרצח שם באזור של הבתי כנסת, אבל זה היה ונשכח מליבם וראשם של האנשים. זה אירוע של מחבל מוסלמי שבדם קר רצה לרצוח יהודי וצעק מוות ליהודים, וזה הטרור המוסלמי שהוא לא בלעדי ולא תוכן את עצמו רק בשטחי ארץ הקודש, רק הוא נמצא והוא נוכח בכל הארצות, כולל בארץ הרגועה והשקטה שוויץ.
כן. אתה משוחח עם קרובי משפחתו של הפצוע הזה היום.
כן, אני בקשר עם קרובי משפחתו. אני רוצה להגיד לך שקודם כל מצבו הולך ומתייצב ומשתפר והוא משתקם.
ברוך השם. שמענו על מצב קשה מאוד.
היה מצב קשה מאוד, ואני חייב להגיד לך, האירוע קרה ב-10, וב-10 וחצי, בדרך לא דרך, הזעיקו את כל הציבור החרדי, אנשי קהילת עבודת אחים, הבית כנסת היה מפוצץ, וכולם התאחדו ושפכו את ליבם, לפני רופאי חולי עמו ישראל ואמרו את כמויות של תהילים, וברוך השם הבוקר כבר ראינו שיפורים, וגם לפני שעה קיבלתי עוד עדכון, והתהליך השיקום של מאיר צבי בן שרה, ברוך השם, נמצא כל הזמן מוסיף והולך, ושהשם יעזור שילך הלאה. הדבר הנוסף שקרה כתוצאה מהפחד הזה שמסתובבים מוסלמים אזרחי שוויץ ויכולים לפגוע ביהודים, כתוצאה מזה העיר ציריך תפסה את המצב באופן הרציני ביותר. כל הבתי ספר וכל הבתי כנסת באזור נמצאים עכשיו בהגנה מלאה של המשטרה הציריכית, עם רובים, לא עם אקדחים, עם רובים ארוכים, ונותנים חסות ושמירה והגנה מלאה לכל המוסדות היהודים, כאמור מוסדות חינוך ומוסדות תפילה. אבל כן, זה לא נעים, זה מצב שמדיד ומטריד, וחלק מהמצב הכללי שלנו, של היהודים בעולם ובארץ, שבכל דור ודור אנחנו צריכים הרבה תפילות להיוושע מכל ה... מכל הצרות, מהדרום ומהצפון ומכל המקומות האחרים הקרובים והרחוקים.
אמן. מצב לא פשוט, ואתה אומר שמו של הפצוע הרב מאיר צבי בן חנה או שרה?
לא, מאיר צבי בן שרה, וכן, אני לא יודע אם ידוע לך או לא, אבל אני אציין את זה שהיום אני ביקרתי בבית קברות יהודי עתיק מאוד בשוויץ, חצי שעה או 40 דקות רחוק מציריך, העיר נקראת לנגנאו. שם יש קבר של צדיק גדול שהיה מתלמידי הפני יהושע, הרב הצדיק רפאל ריס, זכותו תגן עלינו, שלשם נוערים אנשים מכל העולם לבקש, ורואים שם ישועות גדולות, ואני עם בני המשפחה נסעתי לקבר הזה, לציון הזה, להגיד תהילים ולהתפלל בשבילו, ובשביל כל כלל ישראל, וגם התפללתי בשביל כל הפצועים, החיילים והאזרחים.
שיתקבלו התפילות, שרפואה שלמה, הרב מאיר צבי בן שרה לרפואה שלמה, הפצוע קשה מפיגוע הדקירה בציריך. הרב יצחק שפירה, יישר כוח על הדברים כאן, ושיהיה בשורות טובות, תודה רבה.
אבי, תודה לך, כל טוב, ערב טוב.
להתראות. צבי חזקאל איתנו לקו, שלום צבי.
שלום אבי, ערב טוב.
ערב טוב, תשמע, אנחנו באמת מנסים להבין מה הוא צריך לקרות שיפול פה הסימון למקבלי החלטות, כי דברים שאמרת כאן לפני חודשיים קורים אחד לאחד, החמאס מעטל בכל צוות מסע ומתן שלא יהיה, אתה אומר כן על א', הם אומרים לך לא, אבל ג', חוזרים אחרי שבועיים אומרים, אתה יודע מה, גם ג' מקובל, אומרים לך, רגע, מה עם ד'? תשמע, אנחנו לא מבינים את האירוע?
אנחנו לא מבינים את האירוע, אבי, ויותר מזה, אבי, הייתי אומר לך, שהמקבלי ההחלטות שלנו לא מבינים את האירוע, וגם מזרח תיכונית. אני כל הזמן... אנחנו לא מדברים את שפת המדינות. שאחרי 5 חודשי לחימה, חמאס, בסופו של דבר, חמאס בסופו של דבר אומר לך לא. אני לא מבין את זה. למה? כי אתה לא לוחץ עליהם מספיק. אתה לא לוחץ על חמאס מספיק, והלחץ הצבאי שלך לא נותן פירות. אני נכנס לחצי שנה של לחימה, ובחצי שנה התחימה הזו אתה לא הסקת שום דבר מבחינת החטופים. מה זה אומר? שאתה צריך להגביר את הלחץ הצבאי. אם הם אומרים עכשיו בקהיר שהם מקבלים חלק מהתנאים ולא את כל התנאים, דהיינו שנוח להם ואתה לא לוחץ עליהם. ומה היו הכותרות עכשיו במהדורה? אני בדיוק אצא מהמהדורה. חשש שסינואר ידליק את השטח ברמדאן. אז חברים, חמאס עדיין שוחץ, יש עוד הרבה מה להילחם, ואנחנו צריכים להבין שידנו לא לעליונה במסע ומתן. זה הכאב וזה התסכול.
כן, משהו, אתה יודע, בתיווך של מה שאתה אומר, לרוב, לא יודע, לרוב, לחלק גדול ממשפחות החטופים, וכמובן הלחץ שהם מפעילים, ובצדק, הם רוצים לראות את יקיריהם בבית, אבל התיווך שהדרך להביא את החטופים מהר יותר, באמצעות לחץ צבאי, אולי תקצר את הדרך מאשר מסע ומתן ארוך ומפרך ומתיש, כמו שאנחנו רואים, היא כנראה דרך יותר מהירה, ולביתם אנחנו מבזבזים זמן, אני רוצה לשאול אותך, מה קורה עם רפיח? כן, לא, לא, כן. תראה. עומדים על הקו, עוד דקה, מחר, שבוע הבא. מה הסיפור?
תראה, קודם כל, הזמנים במלחמה הם זמנים אחרים מאולפני הטלוויזיה ומדינמיקות של החיים היום יום שלנו. שתבין, עד שיוצאת תשובה מסינואר, אתה יודע שאחת השאלות הגדולות שהייתה עד עכשיו, בחודש האחרון, זה בכלל אם האם סינואר מנותק קשר, וכל הדיבורים על עסקה זה בכלל דיבורים באוויר, שהוא לא חותם עליהם, וגם אם אתה הנהגת חולט של חמאס, תגיד לך כן, בסוף אין לך את החטופים פה. עכשיו יש פה סימן ראשון אופטימי, שבאמת יש תקשורת איתו. אתה יודע, שאלה גם איך אנחנו לא עולים על התקשורת הזה, אבל בסדר. יש תקשורת מייחי סינואר. הנהגת החול נתנה את התשובה לקהיר, זה מתקדם, זה מתקדם לאט. יש גם דדליינים, זמני גג. הם רוצים ברמדאן לא להיכנס לחודש צום שלהם ברצועת עזה כשהם בתוך לחימה, והם יכולים. שוב, אני אומר את זה בכאב. בסופו של דבר, למרות הכוח של ישראל, הכוח הצבאי, מי שקובע את התזמונים ואת קצב הדברים, זה חמאס. הוא קבע שהוא ייכנס בשביל אוקטובר למלחמה, הוא גם קובע מתי תהיה הפסקת אש. אם הוא ירצה, אז הוא ישלם עוד חטופים, והוא ירד על איזה תנאי. יש פה מסע ומתן מזרח תיכוני, שבו הזמן המערבי מתקפל אל מול הזמן המזרח תיכוני. ונכון, זה קשה עם משפחות החטופים, זה קשה בכלל, כיוון שאלו שני קווים מקבילים, קו המלחמה וקו החטופים, שזה בעיה. אלו קווים שלפעמים סותרים אחד את השני. וצריך לומר, יש לנו את הכרעת חמאס. עכשיו אתה שואל מה עם רפיח? שוב, אני חושב שישראל פה גוררת את הזמן, כי היא מאיימת עם רפיח, בזמן שהעזתים כבר מתרגלים לזה שלא נכנסנו לשם. אין תחליף ללחץ הצבאי, לא ללחץ, לדריסה הצבאית ולכיבוש השטח. אין תחליף לזה. גם אם אתה מדבר איתם או לא מדבר איתם, והם עונים או לא עונים, צריך להתקדם. אתה תתקדם לרפיח, וישראל חוששת. הקבינט שלנו, אמרתי לך את זה, גם הקבינט וגם הנהגת הצבא, מבחינתי, הם עדיין בקונספציה, הם עדיין לא נפל להם הסימון, הם עדיין מהלומים מה שקרה, והם חושבים איך לתקן את מה שקרה. זה לא המצב הטוב שלנו. אבל בכל זאת, הם חייבים להבין, אם לא נגיע לפעולה צבאית ברפיח ונדחק אותם לגבול של מצרים, תראה, היום צרנו על שכונת חמד בחאן יונס, שכונת יוקרה, יצאו משם 6,000 עזתים בסינון, ותפסנו שם מחבלים. אזרחים עזתים יודעים מתי אתה רציני ומתי אתה לא. שתהיה רציני ברפיח, אתה תראה שהמחיר של החטופים ירד.
דברים פשוטים, הגיוניים לפעמים, וצריך כל פעם לדבר עליהם כדי להזכיר לנו את הפורפור, להכניס אותנו להיגיון. אתה יודע, אנחנו נכנסים בעצמנו לאיזה קונספציה מוטעת, ובסוף ההיגיון הפשוט לנגד עינינו מתחת לפנס, רק צריך לזכור אותו. צבי חזקאלי, תודה רבה.
אני אגיד לך את זה. אתה יודע, כולנו לומדי תורה, ואנחנו כל יום מול דף גמרא ומול דף הלכה, ואנחנו רואים מה זה חשיבה יהודית תאורה שלא מקבלת כל מיני קלקולים מהמערב. זהו, פשוט לחזור לשורש שלנו. אנחנו לא צריכים לסגל את המוח שלנו לדברים חדשים, אלא פשוט לחזור לדברים השורשיים והאמיתיים שלנו, ואתה תראה שנוכל להתנהג היטב היטב בשכונה.
לחזור למקור. צבי חזקאלי, פרשן עיני ערבים. בשורות טובות. תודה רבה.
תודה, תודה. כל טוב.
אנחנו יוצאים לפרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם בנימין קלוגר, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
אנחנו מדברים על ארגון יד לאחים, אתה יועץ בארגון בכל סוגיית הכתות. מה קורה דווקא בתקופת המלחמה הזו מזה שנים רבות, שהמיסיונרים מרימים ראש, אתה יודע, פתאום, עוד פעם המילה מיסיונרים, כאילו זה מילה מהבוידים, איזה משהו מההיסטוריה, אבל אתה אומר דווקא בתקופה הזו, לפי הדיווחים, הם ביתר פעילות, איך, על בסיס מה זה יושב?
תמיד בעת משבר, הכתות השונות מנצלים את המצב, וכמובן שיש המון ארגוני מיסיון שמנצלים את המלחמה, כבר משביעי לעשירי, באים כל מיני ארגונים, סיוע, עזרה כזו או אחרת, ומאחורי זה תמיד עומד איזה משהו אחר. אוקיי, אז למשל יש ארגונים שפה בארץ הם מאוד בשקט, הם אומרים אנחנו עוזרים בארוחות לחיילים וזה, ולא מילה ולא חצי מילה על הפעילות מיסיונרית, אבל המנכ״ל בארצות הברית הוא מצעיר במפורש למשל שהם עושים פעילות מיסיונרית בכל דבר שהם עושים בארגון, וזה יש כאלה המון ארגונים. אבל עכשיו לאחרונה יש אפילו שלב חדש שהתחילו שנים רבות, לא היה כזה דבר, שמפרסמים על שלטי חוצות, ממש בפרסומים ענקים, שמה בשלטי חוצות, שמישהו שרצה לחלק איזה ספר בקיץ האחרון, וזה נכשל כי הצלחנו בדרכים חוקיות כמובן למנוע את הפרסום של הספר ב-4 מיליון עותקים. בוא. אז עכשיו הוא מפרסם את זה בשלטי חוצות.
4 מיליון עותקים היו בדרך.
היו, הגיעו לארץ אפילו. אבל כן, אז עכשיו הוא מפרסם את זה בשלטי חוצות, זה אפילו ספר שמה זה לא מעניין, ספר שרק מראה שהבן אדם הוא נרקיסיסט ופסיכופת, אבל הוא חושב שיש לו שיטה גאונית. אבל מעבר לאותו בן אדם שטום קומטור, שהוא מיסיונר ידוע שהחילה גם מיליון דיסקים לפני עשור לכל בית בישראל, אז מעבר לזה יש פעילות עניפה של ארגוני מיסיון מישראל, מחוץ לארץ, שממש מנצלים את המצב בכל דרך אפשרית, כי המטרה שלהם להעביר אנשים על דתם.
ומבחינתם להעביר אנשים על דתם זה דווקא הקהל התמים, הלא מודע, זה שלא יודע לחפש מידע אחר, שאין לו מושג אפילו על יהדותו. הם רוצים בסוף עוד נשמות ולצוד עוד ועוד ועוד יהודים כדי להמיר אותם על דתם פשוטו כמשמעו, כולל כל מה שצריך. לא יאומן. ואנחנו ב-2024 ואין חוק מיסיון ברור בישראל, ולכן הסיפור הזה פרוץ וכל אחד עושה מה שהוא רוצה. בנימין קלוגר, יועץ בכיר לענייני כתות בארגון יד לאחים, תודה רבה.
בבקשה.
תודה. אז זאת התמונה בעניין הזה. טוב, אנחנו מסיימים, ואנחנו רוצים לסיים שוב עם מה שהרבה פונים ומדברים איתנו על סוגיית החשמל והגנרטורים, דיברנו על זה בשעה הקודמת, אז נרגיע, נסביר לכל המאזינים שוב בשתי דקות שנותרו לנו. כן, מי שרוצה להצטייד בביתו בגנרטור למצב של הפסקות חשמל, לא צריך להיבהל, אף אחד במערכת הביטחון לא אומר בוודאות שזה מה שיקרה, אבל בתחושה, בגלל שהמלאי אזל מכל החנויות בישראל, אין את הדבר הזה בהלה, ואנשים מחפשים, ובתי כנסת רוצים, ומוסדות רוצים, כל אחד מחפש את המוצר הזה, אז כאן בהנהלת רדיו קול חי, בשיתוף המרכז הישראלי לגנרטורים, מייבאים כמות מוגבלת במחיר לצרכן, מחיר עלות, שזה בסך הכל 3,200 שקלים. אז זה מה שאמרנו ופרסמנו כאן בשעה הקודמת, 036-74-74-06. מוטי קליין, חוזרים אליך, אני מבין שרבים פנו, ומה, לא עמדתם בעומס או מה, איך זה עובד?
כן, היה הסתרות על הקווים. דבר שהוא, אני רוצה להגיד לאנשים שאני מאחל שלא נצטרך להשתמש בזה, שזה יהיה בשביל לישון רגוע בלילה, אבל שלא נצטרך להשתמש. וכן, אנחנו, יש לנו התחייבות לכל המאזינים, מאוד וזה דרך הנהלת הרדיו קיבלנו את זה, אז יש לנו התחייבות לכל המאזינים. רבים לא קיבלו שירות כי לא אכלנו לענות לכולם. מי שמתקשר עכשיו, אנחנו תופסים לו את המקום שלו לפי התור. כלומר, מי שחייג עכשיו, כל הקודם זוכה, המלאי שלנו מוגבל, ובאמת בעצם מי שמתקשר, שאומרים לו את התור, יחזרו, הבאנו עוד צוות מתוגבר, אנחנו מקווים שבמהלך הלילה עד 11 נספיק לחזור לכולם, אם לא, מחר נמשיך ונחזור לפי התור. כאמור, זה מחיר מאוד מוזל, אתם יכולים לחפש, אין היום בכלל להשיג גם במחיר יקר, מדובר על מכשיר 3,000 וט, שהוא מתאים לכל הצריכה הביתית, יש לו מיכל גדול, הקפדנו להביא מיכל גדול, שלא יצטרכו כל רגע לרוץ את תחנת דלק ולתדלק אותו. המספר הוא כאמור 036-74-74-06. ומי שמתקשר עכשיו, אנחנו תופסים לו. אני מבקש סליחה מכל מי שאנחנו לא מספיקים לחזור אליו היום, אבל תתקשו כדי שהמקום שלכם יתפס בתור.
וכל אחד ששואל פה הרבה מאוד שאלות, אז יש הוראות שימוש, יקבלו הסברים, איך משתמשים, לא צריך להיות פה איזה חכם גדול, ואם זה מתאים לבית, זה מתאים לכל אחד. קל ונוח לאחסון במחסן, בחצר, בכל מקום. יש פה עוד כל מיני שאלות שפונים אלינו באמצעות אתר קול חי, אז את כל שאר השאלות אפשר להפנות אליכם כאמור ל-036-74-74-06.
הם קצת היו קצרים בזה בגלל שאנחנו רוצים כל הקודם זוכה, ומקסימום מחר יחזרו לכולם. תודה.
אוקיי.
אבי,
אז
תודה,
חייגו ותצטרפו. תודה לך מוטי קליין שמביא לנו את הסיפור המעניין הזה. מעניין, כן, אין גנרטורים בישראל, אבל הנה פתרון עכשיו למהירי החלטה, מה שנקרא. סיימנו את המדורה המרכזית לערב, תודה לעורכת הראשית אסתי פלט, תודה לפנחס בינדר, הטכנאי שלנו. נאחל לכל מאזיננו שבוע טוב ומבורך, בשורות טובות, להתראות.